שלום, אני ארז רונן.
ואני עידן זרמן.
ואני ניקול ויינשטוק.
ואנחנו הפודקאסט צופים בין אחרונים, בו אנחנו צופים ב-The Last of Us ומדברים עליה. היום אנחנו הולכים לדבר על הפרק הרביעי, שקוראים לו Please Hold My Hand. ולפני שאנחנו מתחילים כרגיל עם תקציר, אני רוצה לפתוח באיזשהו רגע קצר, דקה קצרה, להזכיר את אני ורשינג, שחקנית אמריקאית שנפטרה כמה ימים לפני שאנחנו מקליטים את הפרק, ממחלת הסרטן, והיא קשורה אלינו כי היא שיחקה במשחק המחשב, במשחק הפלייסטיישן, The Last of Us, את טס, את דמותה של טס. היא לא שיחקה בסדרה, אבל הטיימינג היה די מוזר ועצוב מדי בשביל להתעלם ממנו, שנפרדנו מטס אחת בסדרה, והנה הלכה שחקנית צעירה, אז לזכרה, אני מניח. זהו. ועכשיו.
במקום תקציר בדקה, בעצם תהיה דקה דומיה.
בדיוק. ועכשיו, באווירה אופטימית זאת, עידן יתמצת את כל מה שקרה בפרק בדקה אחת בלבד. עידן, האם אתה מוכן?
אני מוכן.
גו.
ג'ול ואלי נוסעים הלאה אל המרחב, ונאלצים לעבור ברחובותיה של קנזס סיטי, שם חבורת אנשים חמושים ועצבניים טומנת להם מערב. ג'ול ואלי מחסלים את האנשים שתוקפים אותם, ובדרך אלי לומדת לראשונה להשתמש באקדח. כשהם הולכים לישון איפשהו באמצע הטיפוס לראש מגדל בין 40 קומות, הם מתעוררים כששני אנשים זרים מכוונים אליהם אקדח. לא נעים. בינתיים, במקום אחר בעיר, אישה בשם קטלין מנהיגה קהילה שהפילה את המשטר האכזרי של פדרה בעיר, שומעת על שני עוברי האורח הלא תמימים שחיסלו שלושה אנשים, ביניהם הבן שלה, בריין. היא בטוחה שיש לזה קשר לשני נמלטים, בשם הנרי וסם, אז היא שולחת את כל הצבא שלה לחפש אחריהם. ועושה רושם שיש לה בעיות ממש קשות בצנרת של אחד הבניינים, אני בטוח שזה לא רמז לשום דבר שינשך אותם בתחת בפרק הבא.
מאוד מרגש.
מרגש, אבל אני לא חושבת שזה היה הבן שלה.
בריין הביא הבן שלה. אני מוכן לשים על זה כסף.
מה?
זה היה לא נאמר. זה קצת נרמז במבט עיניים, אבל
לא הייתה לה שום תגובה רגשית כלפיו.
היא הלכה והרגה את הרופא, היא שמעה את זה? היה לה מבט
לא, לא, היא הלכה להרוג את הרופא רק כי זה היה תירוץ, היא רצתה להרוג את הרופא מלכתחילה.
אני חושב שהם עשו את זה מאוד יכול להיות שבפרק הבא הם פשוט יגידו לנו זה היה הבן שלה, כי הם עושים דברים כאלה בסדרה הזאת.
הוא קרא לאימא, היא שמעה את זה ואז הלכה להרוג את אני מוכן לשים כאילו כמה כסף שאתם רוצים, אני מוכן לאכול.
הוא קרא לאימא שלו.
לא, הוא קרא לאימא שלו, נכון, הוא קרא לאימא שלו, רגע שובר לב שאנחנו נוות שנדבר עליו ברגע שנסיים את הוויכוח הזה, ואחר כך היה את הקטע שתגובה הרגשית שלה שהיא שמעה את זה, אני מוכן לאכול קורדיספס אם אני טועה.
אתה תוכל הרבה קורדיספים.
שבוע הבא נגלה, ואם כן, אז נקנה לך תערובת פנקייק ישר מ-2003, נכון?
לדעת. הסיבה שהיא הרגה את הרופא ישר אחרי זה, היא שאלה אם יש איזשהו עוד צורך לרופא, ואמרו לה שלא, והלכה פשוט והרגה אותו כי היא רצה לרוק אותו מלכתחילה, והיא רק רצה לדעת אם יש איזושהי סיבה עוד לשמור אותו בחיים. אני ממש לא חושבת שזה היה הבן שלה.
נגלה שבוע הבא, אני חושב.
נגלה, ואז עידן יאכל הרבה קורדיספס.
נגלה.
אני דווקא בצד שלו, אבל לא מספיק בצד שלו. כאילו אם אני הייתי כותב תקציר, אז לא הייתי בכזה ביטחון. אבל בואו נדבר קצת על הפרק הזה, יותר, נקרא לזה מסורתי מהפרק הקודם שלקח אותנו לסיפור צד. ג'ול ואלי ממשיכים במסע, מתחיל כזה בקצת road trip עד שהם נתקעים שם בעיר. מה שאני אהבתי מאוד בהתחלה זה שנתנו לנו אחרי הפרק קורע הלב של שבוע שעבר איזה 10 דקות מאוד מאוד כלילות ואפילו קצת מצחיקות. כל הפרק הזה למעשה אלי הייתה מאוד במיטבה בדבר שנותן קצת אור ותקווה בסדרה הזאת, אבל ה10 דקות הראשונות היו ממש די כיפיות איכשהו, וזה היה נחוץ נראה לי כדי שיהיה קצת אור בסדרה.
נכון.
זה היה רגעים מאוד יפים ביניהם. בפרק קודם אני אמרתי שכאילו אני לא מסכים איתכם שמרגישים שאלי וג'ול מתחילים להתקרב, אבל בפרק הזה כן מרגישים את זה, וזה עשוי מאוד טוב.
כן.
ומאוד מתגבר לאט לאט לאורך הפרק. בתפקיד מאוד מאוד ראשי במערכת היחסים הזאת, יש את ספר הבדיחות הגרועות שהיא מוצאת.
בדיחה מין לשבת של דידי מנוסי.
כן, ומקריאה לאורך כל הפרק, ואז זה מאוד מאוד טלינג, אני חושב, שבהתחלה שהוא שומע אותם, אז התגובה שלו זה לכי לחכות ברכב. לעומת סוף הפרק, שהוא שומע את אחת הבדיחות ופורץ מצחוק, וזה היה רגע מאוד יפה.
גם היה יפה, זה שוב, זה שם קצת את אלי כמי שהרבה פחות מנוסה בעולם ממה שהיא חושבת, שבהתחלה היא אומרת על טנקים, וואו, טנקים, אני מתה לראות טנקים. ואז אנחנו רואים שהם ראו כאילו עשרות טנקים זנוחים בצד הכביש, והיא כבר מסתכלת עליהם במבט של וואו. אני לא רציתי לראות טנקים, מסתבר, זה ממש מדכא.
כן.
זה יפה לזרוק אותנו בחזרה לעולם.
כן, אני ממש אהבתי את האינטראקציות, שוב, אני, כמו שאמרתי, כאילו כל האינטראקציות הקטנות בין ג'ו לאלי מאוד עשויות טוב, וזה נחמד לראות את הדברים הקטנים, כמו שהוא שם לחגורת בטיחות, שהוא את הדיאלוג באוטו עם החוברת פורנו שלקוחה הישירות מהמשחק, וזה היה מאוד אהבתי את זה, כמובן, שג'ול מנסה להיות המבוגר האחראי, וכמובן, הצנה שבה, אני לא יודעת אם לקרוא להם הנטרים או לא, כי הם איזושהי קבוצה לא מוגדרת שם בקנזס סיטי, אבל הקבוצת אנשים האלה, שתוקפת אותם, שעשה להם אמבוש, ואז ג'ול ישר נכנס למוד של, של האב, הפטריארך הדואג, ומגן על אלי, וישר כאילו לוקח את האינישייטיב, ואומר לה שתתחבא בקיר, וזה היה כל כך חזק, זה עשוי כל כך טוב, אני אוהבת שהם עושים את הדברים האלה בצורה פשוט שמרגישה טבעית ואותנטית, וכמובן השיחה שלו איתה אחר כך, כשרואים את כמו שעידן אמר, שהיא לא באמת מנוסה, כמו שהיא חושבת שהיא מתחילה לפקוט, והתגובה של ההלם מאוד מורגשת, ובלה רמזי באמת נותנת משחק מעולה בפרק הזה, וכמובן שגם פדרו פסקל, אבל פדרו פסקל הוא פדרו פסקל.
כן, בין שני הרגעים האלה, בין הרגע שמתקיפים אותם פוסט-טראומה של אלי, יש את מה שהזכרתי מקודם, את הספק בן של קטלין שג'ול הורג, ולפני שהוא הורג אותו, הוא מתחנן על החיים שלו, שזה טריק מלוכלך מאוד מצד התסריטאים, לגרום לנו, לנסות לגרום לנו להרגיש אמפתיה כלפי הבן אדם הזה, שכרגע ניסה להרוג אותם, כאילו, דרך כלל תנסח את זה, הוא התחיל, אבל כן, זה מתפרק בבת אחת, כשאנחנו מגלים שהוא ילד שרוצה לאימא שלו, ו... עשית מקודם את ההשוואה, אמרת מקודם על איזושהי סצנה שהייתה בדיוק כמו המשחק, ובאופן כללי כל הפרק הזה הרגיש ממש הרבה יותר לקוח מהמשחק בהשוואה לפרקים הקודמים, כן? היה אפילו סצנות הג'ול מעביר את אלי דרך החלון כדי שתפתח את הדלת מבפנים, כן? אבל במשחק, אנשים שתוקפים אותם בעיר, אין להם אישיות או מוטיבציה, יותר, כאילו ברורה יותר מדי מעבר לאנחנו אנשים רעים. והם לקחו החלטה שבסדרה, הם כן רוצים שיהיה להם אישיות ומוטיבציה. בעצם יש את הדמות של קטלין, שהיא דמות שלא הייתה קיימת במשחק. וזה עובד. אני חושב שזה מאוד מאוד עובד גם מה שהם רוצים באופן כללי להביע. זה מסתדר הרבה יותר טוב מבחינת תמטית עם מה שבאופן כללי הולך בעולם הזה, בסדרה הזאת, במשחק, שאוקיי, הם לא סתם אנשים רעים, יש להם איזושהי היסטוריה, יש סיבה שהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. כן, אני בטוח שמה נקודת מבט שלהם, זה היה מתוך הגנה עצמית.
לא בדיוק ספוילר למשחק השני, אבל במשחק השני אין, אני לא אכנס לזה לעניין של אישיות, אבל הם כן קוראים בשמות של דמויות שאתה הורג, כדי לגרום לך, ואני הרגשתי מאוד שיש פה איזשהו יותר ניסיון, כמו שאמרת, לתת לאויבים אישיות, ואני חושבת, אני חייבת לציין שראיתי מלא סרטי אקשן ומלא סדרות מסוג זה, וזו פעם ראשונה שמוות של דמות מינורית גרם לי באמת להרגיש, אני, כאילו, אני יודעת שזה טריק של התסריטאות, גרום לי להרגיש ככה, אבל הם עשו את זה באמת בצורה מאוד מאוד בולטת. ילד שקורא לאימא שלו, ולא, לא הראו את היריעה עצמה, רואים את אלי יורה בו, אבל לא רואים שהוא נפגע, ואז אתה רואה אותו משותק על הרצפה, וזה היה פשוט רגע מזעזע, וכמובן להראות את התגובה הרגשית של אלי, שהיא בשוק, לא יכולה לדבר, ו... עכשיו ג'ול צריך כמובן לסיים את זה. אנחנו גם רואים איזה אדם הוא ג'ול, שוב, שהוא לא מרגיש...
כן, זה, כן, זאת עוד נקודה חשובה.
לא מרגיש שום... הייתה לו תגובה, כן? הייתה תגובה, אבל הוא עדיין כל כך קר לילד שבוכה לאמא שלו, הוא לא ירחם עליו. ואנחנו שוב רואים איזה אדם הוא ג'ול.
הוא לא משפחה. הילד.
כן.
וג'ול אומר את זה. גם לאלי בפרק הזה הוא אומר, את לא משפחה, את מטען. זה מתחיל להשתנות בסוף הפרק, רואים. לא רק בסוף הפרק, במהלך הפרק, אבל כן, משפחה, זה חשוב.
אומר מפורשות שזאת היא הסיבה לחיות.
רואים את זה ישר בקטע שהם מתרסקים עם האוטו לתוך החנות, ואז כשהוא פתאום מגונן עליה, זה ישר, כאילו, וזה נראה מאוד כמו אינסטינקט, וזה מה שאני אהבתי, שזה פשוט נראה כמו משהו שהוא לגמרי אינסטינקט בשבילו.
אני רוצה גם להתעכב רגע על הרגע בו אלי יורה באותו ילד. זה האקדח שהיא ככה גנבה מביל בפרק הקודם.
אני חשבתי שזה ייגמר הרבה יותר, אגב, זה שהיא גנבה את האקדח הזה.
כן, אז היא... האקדח הזה ירה מאוד מאוד מהר, ושימשו אותו באמת יותר כאמצעי לקרב בין ג'ול ואלי. זה גם הגיוני שאקדח הוא מה שיקרב ביניהם, מה שאנחנו יודעים על ג'ול. אז כן, כן, ג'ול אומר שהסיבה שהוא לא רצה שיהיה לה אקדח זה, הוא אומר, את ילדה, את לא אמורה להשתמש בדברים כאלה. הוא לא הבין שזה לא ממש עובד ככה בעולם שהוא חי בו. אלי כן הבינה את זה, אבל כן, זה קשה.
אנחנו נניח שלג'ול לא היה מפגש עם הרבה ילדים ב-20 שנה האחרונות.
כן, בטח לא כאלה שחונכו בבית ספר של פדרה, ככל הנראה.
כן. אני רוצה לדבר גם, אני חוזר קצת אחורה בפרק, אבל זה לא כזה משנה. היה שיחת רקע. ג'ול סיפר על ההיסטוריה שלו, של טומי ושל טס.
נכון, וטעינו, ג'ול לא היה בצבא.
כן, אז זה גם פתר לנו את השאלה מהפרק הראשון על הסטיקר, שאמרנו שהיה סטיקר על הוון של ג'ול וטומי של... דזרט של מלחמת המפרץ, ותהינו מה זה אומר. אז אהבתי איך שהם השתמשו בפרט הזה, פשוט בשביל לבנות את הדמות של טומי. טומי התגייס לצבא כי יש לו כזה קומפלקס משיח שכזה, הוא תמיד רוצה להיות הגיבור, ובגלל זה הוא גם הלך לפיירפליי. זה דווקא חיבר יפה, נתן גם יפה את ההבדל בין הדמויות של ג'ול וטומי, שאני מאמין שאנחנו נפגוש בקרוב. ועוד יותר, זה שוב שם את המקום של טס בחיים של ג'ול, כי עד עכשיו היה ברור לנו שהם זוג, וראינו שהם הרבה זמן ביחד, ושהם ביקרו אצל ביל ופרנק בפרק הקודם, אבל פתאום אנחנו מבינים שג'ול לא היה לבד עדיין. הוא היה עם טומי מאז ששרה נלקחה ממנו, והוא פגש את טס שטומי היה שם. ואז טומי עזב, והוא נשאר עם טס. ועכשיו טס עזבה. וזה מבהיר לנו, בדיוק כמו שג'ול הוא כל מה שיש לאלי בעולם, כרגע זה גם מאוד מאוד הפוך. זה שם שוב את הקשר ביניהם. הוא מבהיר כמה הוא חשוב לג'ול, אפילו אם ג'ול לא מודה בזה. הוא לא יודע להיות לבד.
כן. אנחנו, אני לא יודע כמה, כאילו, קצת קשה לי להחליט כמה, על מה לעבור בדרך, כי זה היה יחסית פרק די סטריט פורוד, הרוב היה באמת שיחות בין אלי לג'ול, עם איזה סצנת אקשן אחת, והצצה על איך, מה בעצם קורה במחנה של קטלין והחבר'ה, ויש לנו כן רמיזות כל הזמן לגבי הנרי וסם, שאנחנו, שהם לכאורה הסיבה שבגלל המחנה כל כך רוצה לחסל את אלי וג'ול, כי הם חושדים שהם נשלחו על ידי הנרי וסם או whatever, ואז בסוף הפרק, למרות שג'ול למד היטב את מת לחיות ויודע איך להגן על עצמו מפני אנשים שהתגנבו והפתיעו אותם, אז אנשים מצליחים להתגנב ולהפתיע אותם. והפרק מסתיים בקליפנגר שהאנשים האלה מקבלים עליהם אקדח, וג'י מעניין מי אלה.
פעם, פעם, פעם.
אז למישהו יש עוד משהו להגיד על הפרק באופן כללי?
הזכרתי את זה גם בתקציר. אנחנו רואים רמז שיש משהו מתחת לאדמה, ליד המחנה של קטלין, משהו שהם לא רוצים לדאוג לגביו עכשיו והם ידאגו לגביו אחר כך.
Yep.
אנחנו, שוב, כל שיש לנו זה לשאוב את הניסיון שלנו מהמשחק.
או אם נשארת אחרי הקרדיטים לראות את הטריילר של הפרק הבא, אז אתה יכול גם לשאוב השראה משם.
אני לא עושה דברים כאלה, כן, אבל הזכרנו, הוזכרו הנוכחות, אנחנו כבר נתקלנו בקליקרס, ואלי מזכירה עוד סוג נוסף של... זומבי מאוד מאוד קשוח שג'ול וטס מגחכים לעברה לגביו שהוא לא קיים. אז היי, בפרק הבא נגלה אם הוא באמת קיים ואם זה מה שמסתתר שם. ומשהו ממש קטן, הסגן של קטלין, בחור מזוקן שנקרא פרי, משוחק על ידי ג'פרי פירס, שהוא הבן אדם ששיחק את טומי במשחק.
חמוד, למרות שפינת הטריוויה זה בסטאר טרק, אז כן.
נכון, בפודקאסט זה לנו פרטי טריוויה, אבל במקרה, עכשיו יש.
מרגש.
עוד משהו קטן שאני מאוד מאוד, גם כאילו שחוסר עצמו מפרק לפרק ואני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא כשהם מתדלקים בתחנת דלק, אז ג'ול אומר לה שהדלק מאוד התפרק ב-20 שנה שעברו, פעם היינו יכולים לנסוע 12 שעות על מיכל דלק אחד, יכולנו להגיע לכל מקום, ואז שואלת, כן, אז לאן נסעת? לשום מקום. זה על אותו קו כמו בפרק קודם של שג'ול מתלונן על כמה זה נוראי לטוס במטוס, ואלי כזה, מה אתה טסת בשמיים, מה יש לך? כל הזמן היא מתייחסת לדברים שאנחנו מן הסתם שאנחנו עכשיו לוקחים כמובנים אליהם בתור דברים קסומים כאלה, שלמה אתם לא מעריכים את מה שיש לכם ולמה אתם לא עושים זה משהו. וזה נראה לי חלק מאוד מאוד חשוב בדמות של אלי, ובטח בניגוד בין אלי לג'ול. אז זהו, אני מאוד אהבתי את זה.
כיף חיים. בואו נעשה קצת פינות. אז יש לנו את פינת הסצנה האהובה, בה כל אחד מאיתנו בוחר את הסצנה האהובה שלו מהפרק. אם אתם מאזינים ורוצים לבחור את הסצנה האהובה עליכם, או להצביע לאחת שלנו, אנחנו מעלים סקר בקבוצת הפייסבוק, צורפים בין אחרונים הקבוצה, ושם תוכלו להצביע ולהשפיע. ניקול, מה הסצנה האהובה עלייך?
הסצנה האהובה עליי, כשג'ול ואלי הולכים ליער לישון, ואלי שואלת אותו אם מישהו יכול למצוא אותם, אם האינפקטד יכולים למצוא אותם, והוא אומר לה שזה לא האינפקטד, זה אנשים, ואז היא אומרת, מה, הם ירגו אותנו משהו כזה, או לא זוכרת בדיוק, אבל הוא אומר לה שיותר גרוע מזה. ואז הוא כאילו מנסה להפחיד אותה, סוג של מזהיר אותה גם, מן הסתם, אבל אז הוא רואה שהיא באמת, היא שואלת אותו שוב אם, הם, איך, אם יש סיכוי שהם ימצאו אותם, אם מישהו יכול למצוא אותם. ואז הוא מבין שהיא באמת מפחדת, ורואים אותו מתכוון ללכת לישון, אבל הוא מבין את זה שהוא הפחיד אותה, ובמקום ללכת לישון הוא פשוט עומד כל הלילה ושומר עליהם, ושומר עליה, ושוב, זה מהסוג הדברים המאוד סאדל שמכניסים לתסריט, שאני מאוד אוהבת, כי זה מראה שהוא, גם כשהוא מנסה להיות ג'ול קשוח והקר ולא נותן לאף אחד להיכנס ללב שלו, הוא מבין שמדובר פה בילדה קטנה ושהוא צריך להגן עליה, שהתפקיד שלו הוא להגן עליה ולשמור עליה, והוא מרגיש רע, אם הוא כנראה מרגיש רע עם מה שהוא אמר לה, אז הוא צריך עכשיו לחפר על זה באיזושהי צורה, ואז בבוקר למחרת כמובן שהוא תוכן כמויות קפה כדי להישאר ערני.
אגב, אני מזכיר הרבה את המשחק, אבל שינוי מאוד מאוד מהותי מהמשחק. במשחק אין להם קפה.
בסדר, זה היה אכזרי מדי לטלוויזיה. אפילו ל-HBO הם אמרו בלי קפה בבוקר, לא מאשרים את הסדרה.
הוא הביא קפה מביל, הוא אמר שהקפה הוא, שביל השאיר לו אותו. במשחק היה קפה, היה פשוט צריך להחליף כמה אבזים או משהו תמורת קפה.
אני אגב, בעולם של הסדרה יש סטארבקס, בואו, כאילו. שזה היה מאוד מפתיע, והאמת, לא יודע, היה קצת אולי מסר אנטי-קפיטליסטי לא קשור, אבל בסדר. עידן, מה הסצנה האהובה עליך?
אוקיי, יש הרבה מועמדים בפרק הזה, ואני כנראה, זה מסוג הפרקים האלה שאני כנראה אשנה את הדעה לגביהם שתי שניות אחרי שנקליט את זה, אבל קצת אחרי הסצנה שניקול מתארת, ג'ול ואלי פשוט נוסעים במכונית, או שזה לפני, לא יודע, הם נוסעים במכונית גם לפני וגם אחרי, ופשוט מראים אותם עוברים על פני הרבה נופים, אין, לא קורה בסצנה הזאת עם משהו אחר, רק מראים אותם עוברים על פני לונה פארק, ועוברים על גשר מעל איזשהו נהר שיש בו הרבה ספינות נטושות, ופשוט הרבה הרבה נופים מאוד מגוונים, שכל אחד מהם בבירור נטוש לגמרי, וכל אחד מהם היה יפהפה, ורציתי לעשות פריז פריים על כל אחד מהם בשביל לראות את כל הפרטים. איזושהי רכבת שמתנדנת מגשר הרוס, פשוט המון דברים ממש מגניבים, שממש רציתי לעצור עליהם ולראות אותם. סצנה מאוד דחוסה ומאוד יפה. וכן, יש שם גם טנקים באיזשהו שלב, ואף אחד לא מתלהב מהם בכלל.
הסצנה האהובה עליי, בשלב מסוים ג'ול התנצל בפני אלי, על זה שהיא נאלצה לפגוע בבן אדם, וסצנת ההתנצלות הזאת הייתה יפה, קטנה, והיא שמה לנו את ג'ול הנכשל. ג'ול נכשל הרבה, כאילו הוא נכשל עם שרה, והוא נכשל עם טס בפרק הקודם, ועכשיו הוא גם נכשל עם אלי, ולא הצליח להגן עליה, אמנם תודה לאלי עדיין בחיים, אבל הוא נכשל, ושהוא מתנצל עליה, הרגשתי שהוא מתנצל לשתי אנשים האחרות, שהוא קשל בהגנה עליהן, וזה היה לו כזה בקול ובגרון, וזה היה עצוב ומרגש, ואמרתי, אוקיי, לפחות אלי עוד בחיים לפחות, נודה על זה.
נכון.
צופים בין אחרונים הקבוצה, שם תוכלו להצביע לסצנה האהובה עליכם.
ייי.
שאלה מטופשת מתחלפת, זו הפינה הבאה, לפחות לפי המסמך שאני קורא. ובסוף הפרק ג'ול מגלה שהסיבה שהוא לא שומע טוב באוזן ימין היא בגלל שהוא פשוט ירה הרבה ולראות זה חזק. אז השאלה שלי אליכם, עידן, מה הסיבה בגללה אתה לא שומע טוב באוזן ימין?
יותר מדי, כידוע, כשבזמן שאתה יושב ברכב, אז אם אתה נוהג אז מי שיושב לידך יושב למנך, ופשוט הקריאו לי יותר מדי בדיחות מהספר בדיחות של אלי.
בדיחה מין לשבת. ניקול, למה את לא שומעת באוזן ימין?
קליקר נשק אותי באוזן?
מי נשק אותך?
קליקר?
קליקר, שמעתי ליקר. קליקר, ליקר, זה כן. בחור נחמד. אני פשוט לא שמעתי לעזרות על הקופסאות של המקלות ניקול אוזניים, שכתוב שאם משתמשים בהם לניקוי אוזניים כי זה השם שלהם, אז זה יכול לסתום את האוזניים, ובגלל זה אני לא שומע טוב באוזן ימין. המסקנה, תמיד תקראו הוראות. טופ 3, זו הפינה הבאה שלנו, בה אנחנו בוחרים את שלוש הפרקים האהובים עלינו בעונה לבינתיים. כרגע הרשימה של שלושתנו זהה, במקום השלישי של כולנו לפני הפרק הזה, זה הפרק השני, Infected, במקום השני, הפרק הראשון, When You're Lost in Darkness, ובמקום הראשון, הפרק השלישי, long long time. האם please hold my hand, שזה הפרק שראינו השבוע, נכנס לרשימה של אחד מאיתנו?
לא.
לא, לא, גם אצלי לא. יפה, זה היה מהיר.
וזה פרק, זה היה אחלה פרק, פשוט לא, יותר טוב מהשלושה פרקים האחרונים הראשונים.
מעולה. אז אנחנו בגדול סיימנו. אולי אתם יודעים שאחרי מוזיקת הסיום, אנחנו נשארים לדיון מאוד מאוד קצר, שכולל קצת ספוילרים למשחק. אז אם שיחקתם או אם לא אכפת לכם ספוילרים, אתם מוזמנים להישאר. אם לא, תודה למאזינים, תודה לניקול.
תודה לך, ארז.
תודה לעידן.
תודה לך, ארז, וגם לניקול.
תודה לג'ול, תודה לאלי, ותודה שהייתם איתנו, וביי ביי.
להתראות.
ספוילרים וזה...
ספוילרים וזה...
ספוילרים.
אני בגדול אמרתי שאהבתי את הרקע שנתנו לטומי, שזה שוב הרחבה של עולם המשחק קצת. היה חמוד ומגניב, אבל כן, זה היה פרק די דומה למשחק, אז...
יש שתי נקודות שמאוד חשובות להמשך. הראשונה, החוסר החמים של ג'ול לבריין.
נכון.
זה יחזור באיזושהי נקודה קריטית מאוד בעתיד. והשני, שזה... אוקיי, זה לא באמת ספוילרים לשום דבר, כאילו, כי זה ברור שהם עושים תחנה. אלי אומרת שהיא פגעה במישהו בעבר, שהיריעה שלה בבריין היא לא הפעם הראשונה שבה היא פגעה במישהו, אבל היא לא אומרת מי, והיא לא רוצה לדבר על זה.
ולנו זה ברור.
לנו זה ברור, אבל... ואנחנו, כאילו, אנחנו פשוט יודעים שיהיה את פרק עם סנטה פלשפק הגדולה הזאת, אבל נחכה. זה השני רמזים לעתיד מבחינת מה שאני חושב, מבחינת מה שהולכות בסדרה בעתיד שלה. מעבר לזה לא יהיה יותר מדי, כמו שאמרנו, זה...
הם שינו את העיר, בסדר, הם הרחיבו את באמת את המניעים של הקבוצת הנטר, זה כבר לא קבוצת הנטרס גנרית. שוב, עושה רושם הרבה יותר מהפרק הקודם שהם מנסים בעיקר ככה להרחיב. אני כן לא זוכר אם במשחק היה קטע שאלי השתמשה באקדח כל כך מוקדם.
לא.
כי כאילו אני זוכר שהיא הורגת מישהו שמאיים על ג'ול בצורה דומה, אבל זה היה בתוך איזשהו מבנה, וזה באמת היה כאילו הפלוט פוינט הבא של אלי, שהיא הורגת מישהו לראשונה, ואותו אני זוכר מאוד טוב מהמשחק, והרגיש לי שקצת השתמשו בו בשביל הסצנה הנוכחית, ואני תוהה אם יהיה עוד עליית מדרגה שהיא באמת יצטרך להרוג מישהו, או שזה החליף את הסצנה, כי אולי חשבו שלתת לה להרוג מישהו זה קשוח מדי.
יכול להיות. כן, היא הורגת מישהו במלון.
כן. כן, כן, בדיוק.
אחרי שג'ול נופל שם לתוך איזשהו פיר ונאלץ להיות לבד, והיא מגיעה דאוס אקס, אלי באה ומצילה אותו בצורה דומה, אבל היא יורה לו בראש ואין את הרגע הזה, וג'ול גם נורא כועס עליה שזה... זה מה שהיה שינוי פה, כי חשבתי, ציפיתי לזה שגם פה הוא הולך לכעוס עליה שהיא לקחה אקדח בלי רשות, אבל לא היה את זה, הוא לא נזף בה על זה בכלל. במשחק הוא נוזף בה, ואז היא שואלת אותו אם הוא היה מעדיף שהיא תיתן לו למות, ואחרי זה הוא אומר לה תודה שהיא הצילה את החיים שלו, ופה זה לא היה, שינוי את זה, הוא הרבה יותר רגיש, כמו שאמרתם, לזה שהיא ילדה קטנה שלא הייתה צריכה להרוג מישהו.
כן.
יפה. סיימנו?
סיימנו.
זרי זה פעם.
וואו. אז כן, אז יאללה, הפרק הבא נקליט מתישהו. אנחנו לא יודעים מתי, כי הוא משודר קצת קודם וזה, ננסה. ותודה למי שהזין גם לקטע הזה, ותודה שלניקול שנשארה רעבד מאוחר, לכי לאכול, ותודה לעידן, ותודה לי, ותודה לכם, ויאללה ביי.
להתראות.
וואו. ביי.